חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. הממונה על המאבק בקורונה, פרופסור נחמן אש, אומר כי אין הוא יכול לומר שהצלחנו להשתלט על ההתפרצות האחרונה של הנגיף. עם זאת הוא הדגיש שאין מדובר בהתפרצות נרחבת. בתדרוך לכתבים אמש הוסיף מנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור חזי לוי, כי במשרד שוקלים להחזיר את חובת עטיית המסכות בחללים סגורים בלבד, במידה ומספר החולים היומי יהיה 100 במשך שבוע. בית החולים הדסה עין כרם בירושלים נפטר הבוקר רבי אליהו קרפל, אברך בן 39 ממודיעין עילית, שנפצע קשה באסון קריסת הטריבונה בבית הכנסת של חסידות קרלין בגבעת זאב, ערב חג השבועות בחודש שעבר. באסון הרגו גם הנער מאיר גלויברמן בן 13 ומרדכי רובינשטיין בן 23. גילויים חדשים בנוגע לחבלה במפעל הסרקזות באיראן אתמול בבוקר. הניו יורק טיימס מדווח כי המפעל שהותקף בעיר קראג' הופיע ברשימת בנק המטרות שהציגה ישראל לארצות הברית בשנה שעברה לממשל טראמפ. עדיין לא ברור מידת הנזק שנגרם למפעל, אך מקורות איראניים מסרו כי התקיפה בוצעה על ידי רחפן שהמריא מהשטח האיראני. תקיפה, כך לטענת האיראנים, שסוכלה על ידם. האתר שהותקף הוא היחיד שמייצר צנטריפוגות במדינה ונמצא תחת עיצומים אמריקנים. הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי מעריך כי ישנו סיכוי סביר לעימות צבאי בעזה בזמן הקרוב. את הדברים הוא אמר בפגישתו עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, ג'ייק סליבן, בוושינגטון. בפגישה הציג כוכבי את הלקחים מסבב הלחימה האחרון בעזה ואת הקשיים להשיג רגיעה נוכח כישלון השיחות בין מצרים לחמאס. התקדמות בקואליציה בנוגע להעברתו של חוק האזרחות. מרץ הודיעה כי לא תתנגד לחוק ותקבל את כל הסיכומים שיוסגו עם רע"מ. אמש דווח כי השרים זאב אלקין ואיילת שקד הציעו ליושב ראש רע"מ מנסור עבאס לכנס אחת לחודש את הוועדה ההומניטרית כדי להביא לפניה מקרים חריגים שיצדיקו איחוד משפחות. לפי שעה לא הושגה הסכמה סופית. בקואליציה ינסו להביא את חוק האזרחות להצבעה ביום רביעי הבא. נמשכות ההתפרעויות של תושבים ערבים כנגד יהודים בשכונת שמעון הצדיק בירושלים. הלילה השליחו פורעים ערבים זיקוקים אל בתים של יהודים. ברוך השם לא היו נפגעים. ראש הממשלה נפתלי בנט אומר כי מפלגתו לא ויתרה על שום עיקרון שלה והיא נחושה להוציא את ישראל מהבוץ, כלשונו. בכנס פעילים של המפלגה בראשון לציון אמש, העריך בנט שהממשלה תחזיק מעמד 4 שנים לפחות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר. היום טמפרטורות רגילות לעונה, ממחר ועד ליום ראשון, התחממות הדרגתית. עד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב. מהדורת הבוקר, סוף השבוע, כמידי שבוע, כאן בכל חי, בוקר טוב, יעקב פרידמן.
בוקר טוב.
המכונה יאנקל'ה.
אופה. למי שעוד לא יודע.
למי שלא יודע, בוקר טוב למאזינים.
טוב שאתה מחייך על הבוקר, התפרצות הקורונה המחודשת. מה, תגיד לי, מה באת פה יותר מדי רגוע?
אל תעשה את
ההקשר. אם ביבי היה ראש ממשלה, היינו פותחים כל מהדורות החדשות. מאיפה? לא מהאולפנים. ישירות מנתב"ג, מחדל נתב"ג, חייב לדבר איתך על זה.
האיוולת הגדולה של מחדל נתב"ג, כך אמר נפתלי בנט,
מחבר הספר, רגע, במקום ראש ממשלה שיש לו תואר אחר, מחבר הספר איך לצאת מהקורונה, או איך להחזיר את הקורונה אחרי שהיא נעלמה.
בוא נודה לטכנאי שלנו, מוטי קופפר, ליצחק איזיקוביץ' על העריכה, ולאסתי פלד, ראש מחלקת האקטואליה. לפנינו כמובן שעתיים של אקטואליה ומה שקורה. שמעת מה קרה באיראן, כן?
שמע, מעניין. זה, קודם כל, התדירות של דברים שקורים באיראן, זה גם אחד הדברים המעניינים. אבל אתמול,
סחטן על בנט.
חייבים פירוט, עוד מעט אולי נביא איזה כתב צבאי, פרשן, שייתן לנו אולי כמה סקופים.
כל זאת ועוד בשעתיים שלפנינו אנחנו מתחילים. איך אתה רוצה לפתוח את ה... לסיים את השבוע הזה?
לפתוח את התוכנית, תקשיב, אי אפשר אחרת. רק בהתפרצות הקורונה המחודשת, מחדל נדבג, זה פשוט, בנט מתגלה, סליחה, במלוא מערומיו. כשנתניהו היה ראש ממשלה, עדיין חלק מהציבור חושב שהוא ראש ממשלה, אבל זה סוגיה אחרת. תשמע, כשהוא היה ראש ממשלה, היה אותו דבר, נכנסו כמה אלפי אנשים בנתב"ג ללא בדיקה. הלך בנט, עשה שמות, אמר לביבי מעל דוכן הכנסת, הרגת 1,000 אנשים.
כן.
תקשיב, זה הזוי, חיבר ספרים, חילק אותם בחינם אגב, לא היו קונים. בפועל, עכשיו הוא ראש ממשלה, זה בידיים שלו, תקשיב, ברוך השם, הגענו למצב שאין פה בן אדם אחד עם קורונה, 0 נדבקים, הכל חלק, בא בנט, החזיר לנו את הקורונה.
מה קשור בנט?
תסביר. מה זה מה קשור בנט? הוא אחראי, הוא מי, טס, אחראי הוא מי אחראי על נדבג? לא, אתה אחראי הרבה על נדבג? היית צריך לנעול את זה. מה זה הוא ראש ממשלה? כשאתה ראש ממשלה, אחריות לא עליך, לא הבנתי, רק כשאתה אופוזיציה, אז זה אחריות על ראש ממשלה. נהיית ראש ממשלה, אמרו לך, אוקיי, בוא תנהל, אתה רצית לנהל, אתמול אגב, במסיבת ניצחון שלו, מדבר על עול, עול שהוא מרגיש את העול הכבד.
עומס, כן.
עול, עול כבד, למה, אז למה באת? למה באת? מה אתה רוצה? רק בשביל השיירה של האודי? תאמין לי, היינו מסדרים לו איזה תורם, הוא גם לא צריך אגב, הוא ראש ממשלה הכי עשיר. אגב, בזה אני מפרגן לו, מה ששלו שלו.
לא, הוא לא פוליטיקאי הכי עשיר, נתניהו היה יותר עשיר.
לא, 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 מה פתאום, הוא פוליטיקאי הרבה יותר עשיר מנתניהו.
לא, לא בטוח. אולי הוא, נתניהו לא...
שווה בדיקה, אבל אתה יודע מה זוכה.
לא, זה ודאי, נתניהו יש לו יותר כסף.
אתה בטוח מאיפה, מה פתאום, נתניהו ראש ממשלה הרבה שנים, עובד ציבור, איך יהיה לו?
לא, זה כבר שאלה אחרת, תלוי את מי אתה שואל.
כן, בדיוק. לא, אבל עכשיו בקטע רציני, תשמע, מה עושים? קודם כל, גל רביעי בפתח, אתה רואה שזה פה, עזוב מי השם, אתה רואה שגל רביעי בפתח?
אני חייב להגיד לך שבלי לאהוב את נפתלי בנט ואין קשר לזה, לא חושב שראש הממשלה אחראי, לא משנה אם קוראים לו בנט או נתניהו, כן? על כל כמה אנשים שבהחלטה...
לא, 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 זה החלטה אסטרטגית, תגיד לי מה אתה רציני, זה החלטה אסטרטגית.
הממשלה לא התכנסה וקיבלה החלטה לשחרר אנשים בלי בדיקה.
בפועל, 3,000 איש רק בסוף שבוע שעבר, רגע, עוד מחדל, הוא פורסם שגם אלה שכבר כן יבדקו, עדיין לא קיבלו תשובה. אז בוא נראה את הסיטואציה, נכנסו עוד 2,000 אנשים.
אני אגב לא קיבלתי תשובה, עד רגע זה.
ואתה כבר שבוע חזרת.
שבוע, כן.
נו, תגיד לי, זה רציני, וחס וחלילה, לו היית באמת יוצא חיובי בבדיקה.
נכון.
כמה אנשים היית מדביק?
חד משמעי, לא יודע.
נו, אבל זה הכל, אותי ודאי היית מדביק אחרי יום. אבל לא, תחשוב על זה.
אבל אני חייב לומר לך עוד פעם.
ככה הקורונה
עובדת. אני חייב לומר לך עוד פעם, אני יכול לבקר את נפתלי בנט על הרבה דברים, אבל אני לא חושב שיש קשר בין הדבר הזה, שנכנסו כמה אנשים בלי בדיקה לישראל, לראש הממשלה, לא לנתניהו, ולא נפתלי בנט, זה לא קשור. אבל...
אחריות ודאי שקשור.
אחריות, כן.
נו, זה אחריות, זה אנחנו מדברים, אחריות.
זה לא אשמה, כמו שכלשון הזהב של אמיר אוחנה.
אוקיי, אוקיי, נכון, אגב, זה נכון, זה לא אמרתי שהוא צריך להתפטר מזה, לא אמרתי, אבל הצביעות פה צועקת לשמיים.
דרך אגב, הזכרת את המסיבה של נפתלי בנט, שם אין שום בעיה שיחזרו הגבלות הקורונה, כי, אתה יודע...
כי מה?
אין קהל גדול שצריך, ההגבלות לא יחולו על הכנסים האלה.
יש את הטנדר של אבי אבידר, אתה מכיר אותו? יש לו 11-12 מקומות, מספיק בדיוק...
להוביל את כל התומכים.
אז פלא שהוא לא אכפת לו להחזיר את התקנות של הקורונה, תגיד לי אתה.
אבל נפתלי בנט, בסופו של דבר, כרגע הוא ראש הממשלה, ואתה יודע, הוא נסה לעשות הכל על מנת לשמור על שלטונו, אגב, הוא אמר את זה גם אתמול, שהם פותחים את התנועה להתפקדות, את ימינה בעצם. להתפקדות.
למי? לסתם כללי?
כן, לכולם, כדי ליצור לעצמם בייס חדש, מה שנקרא, קהל תומכים חדש.
תגיד לי, זה לא להפוך את היוצרות? יש בן אדם ראש ממשלה, ואומר, בוא נאסוף לי תומכים, זה עומד הפוך, זה בדרך כלל.
מה זה משנה?
בן אדם יש לו תומכים, ואז הוא נהיה ראש ממשלה.
אבל כרגע החוק והמנגנון הדמוקרטי כאן במדינת ישראל, שם אותו ראש ממשלה,
זה נקרא ראש ממשלה, לא לגיטימי.
לא.
זה לא לגיטימי. בנט הוא ראש ממשלה לא לגיטימי.
כל דבר בעיני.
אתה יודע מה? בוא נמשיך הלאה. מה עם ההפגנות? מה עם ההפגנות? עכשיו יש כמה הפגנות ברעננה. בואו, לא מדובר בהפגנות של איזה 7,000 איש. כמה מאות אנשים כל ערב. א', אתה לא שומע את התקשורת מדברת נגדם. שתמיד היה בבלפור, עד עכשיו. עד שבוע שעבר רצו, גם אחרי שבנט נהיה ראש ממשלה, רצו לראות איך ביבי עוזב את הבית בפועל. עדיין מפגינים. שום דבר, לא מדברים על הבעיות של השכנים, לא אכפת להם שהשכנים סובלים, כלום. פתאום שיש ברעננה, כמה ימים הפגנה, אוי ואי.
טוב, אבל בואו...
מסכנים השכנים ושופכים עליהם אקונומיקה, איפה המשטרה? תגיד לי מה אתה רציני, אתה לא רואה איזה איפה ואיפה?
בסדר, גם כשהיו
הפגנות, אבל הציבור רואה את זה, הציבור לא טיפש.
נגד מנדלבליט, הגבילו את זה והרחיקו את זה מביתו.
ואגב, לא ירחק הזמן שתצא הוראה שברעננה אין הפגנות, אני בטוח בזה.
כן, תצאו, תפגינו באיזה
מושב. יגידו להם, לא יודע איך, אבל ברעננה יגידו אין הפגנות.
נכון, ניתנו להם איזה חורשה.
אגב, ואיפה האחריות של בנט? אתה ראש ממשלה, לא? אתה דואג לציבור? לך תגור בבלפור. לך תעבור לבלפור.
עכשיו אתה רוצה שהוא ילך לבלפור?
בטח שאני רוצה שהוא, אני רוצה שהוא ילך לבלפור, מה קרה?
מה הקשר?
למה הוא נשאר ברעננה?
זכותו, זה הבית שלו.
לא, יש בית ראש ממשלה, לך לבלפור, אני מסכים עם האזרחים שגרים ברעננה, לא? מסכנים האזרחים שגרים ברעננה, אני כן מתחשב בהם.
הילד שלו בחיידר, הילדה שלו בבית ספר, מה אתה רוצה שהוא יוציא אותם עכשיו באמצע שנת לימודים וזה? עוד מעט, האמת, מסתיימת שנה, אבל בסדר, מה? לא, שישאר שם. גם ככה הוא יודע שזה זמני, אז הוא לא יעבור עכשיו עם כל הדברים, ועוד פעם יחזיר אותם הביתה, בוא, אתה יודע.
זמני לכמה זמן?
הוא לא יודע, זמני. טוב, בוא נברר מה קורה בקורונה.
אין בעיה, אז...
צבי טסלר,
אבל יש לנו עוד כמה דברים שצריך לחזור אליהם, נזרום מדי על הקורונה.
הכל, יש לנו שעתיים, נשמע, הכל טוב. צבי טסלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אז הנה, יש משהו שהוא לא זמני.
כן.
אני משהו לא זמני, בקורונה.
תגיד, אבל חשבתי שחיסלנו את הקורונה.
היו עוד שחשבו ככה.
ינקלה בכלל טוען שנפתלי בנט החזיר את הקורונה.
רגע, אתה מסכים איתי שאנחנו בתחילתו של גל רביעי?
תראה, קודם כל זה ברור, אתה מסתכל על הגרפים ורואה את זה, אבל, אין דין הגל הרביעי כדין הגלים הקודמים, אנחנו מגיעים אליו מנקודת פתיחה שונה לגמרי, נקודת פתיחה שמשפיעה גם על קבלת ההחלטות וגם על האופן שבו נתנהל מול הגל הזה, כמובן הכל עם הזהירות המתבקשת, כי הקורונה עד עכשיו ידעה להפתיע אותנו שוב ושוב, ואנחנו יודעים להתייחס רק על סמך מה שהכנו עד עכשיו, וסמך מה שהכנו עד עכשיו זה החיסון של פייזר, שאחוזים גבוהים מאוד, 90% מקבוצות הסיכון, 85% מקרב הבוגרים בישראל, כבר מחוסנים בשני מנות חיסון.
נו, אז הכל טוב.
ולא, נכון, זה נותן הגנה של 88%, זה טוב, זה לא מספיק. זה לא מספיק משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא כי יש יותר מדי צעירים, לא רק צעירים, אבל בעיקר צעירים שלא מחוסנים והם חשופים. ואנחנו, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, זה בעצם אירוע אחד, אם תזכרו שנה אחורה, בן אדם אחד היה נדבק, היה מדביק שניים, שלושה אנשים, ובזה היה נגמר האירוע. זה עדיין היה מחלה שמתפשטת, כי אם כל אחד מדביק שניים, שלושה, זה גדל מעריכית. אבל פה אנחנו רואים אירועים, עוד ועוד אירועים שבהם בן אדם אחד מדביק שרשרת של 70, 80, 100 איש, זה משמעותי מאוד. ולכן כל אירוע כזה, כרגע, כשאנחנו מדברים על כמה אירועים בודדים, אז המספרים הם לא בשליטה, אבל איכשהו יודעים להגיד שזה לא התפרצות מוחלטת.
אמרו אתמול אמרו, בנט אמר בעצם למעשה, שאם יהיה מעל שבוע, מעל 100 נדבקים, אז חובת המסכות חוזרת.
נכון, אנחנו כנראה לא נראה חובת מסכות בשטחים פתוחים, כן נראה בשטחים סגורים, כבר עכשיו יש חובת מסכות לצורך העניין בנתב"ג.
רק בנתב"ג אבל.
לא, רק בנתב"ג, גם בבתי רפואה, במרכזים רפואיים, במטפל ומטופל יש, וגם בבתי ספר שבהם יש מוקד התפרצות, בבנימינה, גם בספר, גם ילדים שלא צריכים להיות בבידוד, מי שמגיע לבית ספר צריך מסכות. אתמול בלילה הודיע ראש עיריית בת ים, שגם שם צריכו במודיעין,
בנתניה. בנימינה עברה להיות עיר כתומה?
בנימינה עיר כתומה, נכון. אחרי הרבה מאוד שבועות.
אתה קולט לאן הגענו? אתה רואה שפתאום, בטח שאנחנו בגל רביעי, פתאום יש כבר ערים כתומות, אוטוטו, ערים אדומות.
אני מניח שנפתלי בנט נלחם בהחלטה לעטות מסכות, כי זה מצביע על חזרת קורונה, בעצם בתקופת הממשל שלו.
סמלי.
כן.
ברור, ברור. ולכן הוא מחכה. אם היה לו, אבל אם היה דואג לציבור, היה פחות דואג לעצמו, היה אומר, שימו מסכות.
איתי, אני מתפלא עליך, אני מחכה כבר מתחילת השידור שתשאל אותי את השאלה.
או,
איזה מהם?
איזו מהם? מתי עושים סגר על בנימינה?
תקשיב, אם היינו ב...
תשמע, זה היה בבני ברק, כבר היה פה סגר, זה היה בכל ריכוז חרדי, היה פה לא רק זה, כותרות, וכתבים שמגיעים לסקר את החרדים כאילו הם קופים. מה, השם ישמור?
נו, בסדר, אנחנו
פתאום זה בבנימינה, זה שמות מפוצצים, גבעת עדה, איך קוראים לכל המקומות האלה שם באזור?
כן?
כמובן, זה מספרים שהיו אז כשהוחלט על סגר, אבל כן אנחנו רואים קודם כל, האירועים האלה, ההתפרצויות האלה, לא מגיעות בחלל ריק. הן מגיעות לתוך עניין בסיפור במודיעין. כך על פי הבדיקה עכשיו, מדובר בילדה שחזרה מחוץ לארץ עם ההורים שלה מיוון, וכבר למחרת, הילדה הולכת לבית הספר, ההורים מדווחים כאילו בבידוד, וגם כשבאים לשאול אותם אחר כך, בחקירה אפידמיולוגית, הם אומרים, לא, 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 הילדה הייתה בבידוד. שואלים את בית הספר, אומרים, מה פתאום? כבר למחרת הגיע לבית הספר. וההורים האלה לא נמצאים במעצר, הם לא נמצאים, הם לא נפתח נגדם אפילו תיק פלילי. יתרה מזאת, כל התיקים הפליליים שנפתחו מתחילת הקורונה על אנשים שהפיצו מחלה ביודעין, אנשים שהיו חולים מאומתים ויצאו החוצה, כל התיקים הללו בוטלו. כל התיקים הללו לא יגיעו לידי כתבי אישום, גם כתבי אישום שהיו בוטלו. אין בעצם שום אכיפה, ולדעי יודע שגם אם הוא מתנהל בצורה פושעת, בצורה שעלולה, ואולי גם גרמה, לא אולי, היא בטוח גרמה למוות של אנשים, הוא לא משלם על זה את הדין, אין אכיפה, וזה גם לא משתנה כרגע, אין שינוי במדינות הזאת של האכיפה, ולכן יכול להיות ש...
האם צבי, יש לנו איזה תוכנית למשרד הבריאות לחסל את זה עוד באיבו, או שאנחנו צפויים לראות איזושהי עלייה במספר המאומתים?
קודם כל אנחנו כנראה נראה עלייה. אנשים עדיין מגיעים מחול. דיבורים יש על רצון לשנות את המדיניות, וכן לעשות... תראה, בסופו של דבר, כשמסתכלים על התמונה הכוללת, אז אנחנו היום עדיין, כן, אני לא מזלזל, שלושה ימים שבהם יש 100 מאומתים, אחרי שבועות שבהם היינו על מספרים הרבה יותר נמוכים, זה משמעותי. אבל עדיין, כשאתה מסתכל על ימים שבהם היינו עם 9,000 מאומתים ביום, זה משהו שהוא יכול להיות בשליטה, אלא מה? ברגע שאתה ממשיך להזין את הבריכה הזאת, באמצעות אנשים שחוזרים מחול, ואין חובת מלוניות, ואין מעקב בידוד מהרגע שנכנסים מהארץ, אז אנחנו נראה עוד ועוד אירועים, וברגע שאין אכיפה, וברגע שאין סנקציות משמעותיות, אם אין כנסות כבדים ותיקים פליליים לאנשים שמפרים בידוד ביודעין ומפיצים החלל, אז אנחנו נשארים באותו מקום, וכנראה, לצערנו הרב, כשאתה רואה שמקדם ההדבקה הוא מעל 2, זה אומר שבכל מספר ימים המחלה מכפילה את עצמה, אז אנחנו לא נמצאים בנקודת זמן טובה.
צבי טסלר,
תודה רבה לך.
כרגיל, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בשורות טובות, שבת שלום.
בוקר טוב, פרופסור יהודה אדלר.
בוקר טוב.
יחד איתך נרצה להבין קצת יותר לקראת מה אנחנו הולכים מבחינת הווריאנטים, שאנחנו כבר יודעים שיש בעיה עם הווריאנטים הבריטי, ההודי וכו' וכו', אבל האם הדבר הזה באמת יכול לסכן גם אוכלוסייה שברובה מחוסנת, כמו מדינת ישראל, בניגוד אגב למדינות רבות בעולם, ששם רוב האוכלוסייה עדיין לא מחוסנים?
אנחנו נמצאים בנקודת זמן שאף אחד, כולל אני וכולל אתה, לא יודעים למה אנחנו הולכים. יש כרגע נקודה של חוסר ודאות, למעשה זה כמו ניסוי שנעשה כאן בישראל, לראות איך אוכלוסייה מחוסנת ברובה מקיבה לווריאנט ההודי, מה שנקרא דלטה. ברשותך, איתי, אני רוצה לגעת דווקא איך הגענו למצב הזה.
כן, שמחה.
כי אנחנו לא לומדים, עלולים להיות, ואני אומר את זה כבר שנה וחצי, וריאנטים הרבה יותר קשים, שיצילו כאן אסון שאין כדוגמתו. קודם כל, אנחנו הגענו למצב הזה בגלל שעננות. אנחנו צעקנו בתקשורת, ואני באופן אישי, חבר'ה, זה לא נגמר. אז בכל מקום אמרו לי, זה נגמר, ונגמר, ונגמר. גם בעיריות המוניציפליות, אמרו לי, נגמר, קורונה מאחורינו. אנחנו הרי לא משק אוטרקי, אנחנו לא חיים לבד בעולם. אנשים באים, אנשים יוצאים, סחורות באות, סחורות יוצאות, והנה, זה לא נגמר, מתברר לצערי הרב שצדקתי.
השאלה האם מחדל נתב"ג, והעובדה ששחררו כמה אלפי אנשים ללא בדיקה, זה גורם להביא את הווריאנטים החדשים ואת הקורונה?
איתי, זה הרבה יותר ממקדן הדבק. כל מה שקרה שקשור לנדבק, כולל הבידודים, זאת הרי שערוריה. אנחנו אמרנו וחזרנו ואמרנו והתרענו שנדבק זה הקבע האחידי של המדינה. ומכיוון שאנחנו מדינה קטנה, ולמעשה פתח היציאה והכניסה כמעט היחיד, זה נדבק. מה הבעיה לפעול נכון בנדבק? לעשות בדיקות נכון, לעקוב אחרי בידודים, אתה זוכר את חוק הצמידים?
כן.
כמה זמן עבר מאז?
לא, עברו כמה חודשים, רוצים אבל עכשיו להחזיר אותו.
רוצים להחזיר אותו, אז למה לא יישמו אותו? למה חברת הצמידים עברה את המכרז כבר לפני חודש וחצי, ואף אחד עדיין לא עונה צמיד?
כי אין קורונה, לא היה קורונה. עכשיו אנחנו חוזרים לסיטואציה של קורונה.
זה בדיוק הנקודה, כן הייתה קורונה, וכן היו מדינות אדומות, וכן חזרו אנשים ממדינות אדומות, והם לא נבדקו, והם לא שמרו על בידוד, וכל מקרה...
תגיד, אבל עכשיו, פרופסור אדלר, שהמצב עדיין לא יצא משליטה, לכאורה, כן? מה היית מייעץ לעשות, או לממשלה, או לאותן רשויות, שיש בהן התפרצויות קטנות של כמה עשרות אנשים שמאומתים לקורונה?
אוקיי, אז קודם כל אני לא יודע אם ההתפרצויות הן כל כך קטנות, כי המספרים שאנחנו שומעים אני מעריך ומשער שהם יותר גבוהים.
כלומר, יותר גבוהים ממה שמדווח, כי יש כאלה...
בוודאי, זה דז'ה וו, זה כבר קרה בעבר. בוודאי. הרי רוב החולים, או לפחות מחציתם עכשיו עם הווריאנט ההודי, הם אי-תסמינים, אין להם תסמינים. אתה לא יודע מי חולה ומי לא חולה. עכשיו... הרי אפילו ועדת האירורים, החריגים, הרי גם היא לא עשתה את עבודתה. מתברר ש-20 אלף אנשים חזרו ממדינות אדומות, ופחות מ-5% מהם נבדקו בכלל. סליחה, אושרו בכלל, לא נבדקו, אושרו, עברו את הוועדה.
כן.
הרי זאת שערוריה. אז אני מציע למר בנט, שהוא הרי מתיימר והציג את עצמו כמומחה למגפות. אני רוצה להזכיר לך שהוא גם כתב ספר. בזמן המגיפה. אני גם פגשתי אותו...
עכשיו הוא קורא בספר, מה צריך לעשות? אבל זה ספר עבה, אז לוקח זמן. תן שבוע.
כן, הוא לא כל כך עבה.
דווקא זה חוברת קטנה.
לא יודע, לא קרה.
דווקא זה חוברת קטנה, אני נכנס פה לקראת סוף הרעיון, אבל זה חוברת קטנה, שהאמת שהוא נראה לי הוא בחלק האחרון, איך חוזרים לקורונה.
כן, אבל מר בנט היה בביקור בראשון, אני הרי יועץ קורונה של ראשון גם, במוניציפלי.
אתמול הוא היה
גם אתמול הוא היה שם, נכון מאוד, אבל הוא חלק לנו את הצפון הזה. אני קראתי את הצפון הזה, ואני מאוד אשמח שמר בנט ילמד אותנו איך אנחנו מתמודדים עם זה. אני בכל מקרה מאחל לו בהצלחה. אני חייב להגיד שהוא קצת איחר בתגובה הראשונה להתפרציות בבנימינה
ובמודיעין. קצת הרבה, אם זה היה הפוך כבר היו צעקות עולם.
נכון, ועכשיו אנחנו כבר בזירוש שמתאבק פי 1.6 מהבריטי. שהבריטי הוא מתאבק הרבה יותר מהמקורי, ואיך אומרים, מי שורנו? אני לא יודע. אני מאוד כן. מקווה שאנחנו לא לפני התפרצות רביעית. מאוד מקווה.
כן. טוב, נראה מה נעשה. פרופסור יהודה אדלר, תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
יום טוב. פרסומות ומיד נשוב.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. לראשונה, קורס הכשרת מנהיגים רוחניים.
הכינו את עצמכם, כל אחד ואחד מכם יהפך להיות ראש ישיבה, ראש כולל, רב קהילה, דיין, מורה הוראה במקומו.
הרב מדבר אליך. מכון אור לישרים יקנה לך את הכלים להפוך למנהיג רוחני. הדרכת חתנים, הלכה, הנהגת קהילה ועוד נושאים חשובים ומעשיים המועברים על ידי גדולי ישראל. ובראשם מייסד המכון מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול הרב ראובן אלבז שליטה, שיעביר שיחה בכל שבוע. תעודת הסמכה תינתן למסיימים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. כוכבית 5016.
שמי תמר, ואני עובדת בתעשייה האווירית.
קמפוס לוסטיג, כרטיס הכניסה שלך. כוכבית 3118.
בינינו, בשנה שחלפה חווינו משהו שהעולם טרם ראה. אבל מי שחוו זאת בעוצמה גדולה, הם הילדים שלנו. עכשיו כשאפשר, המשימה היא לתת לילדים יותר. ובמיוחד בשבילם, משרד החינוך מציג. הגנים ובתי הספר המלמדים בחופש הגדול. מצמצמים פערים ופוגשים חברים. מילדי הגן ועד תלמידי יוד א', מגוון פעילויות והעשרה, חברתיות וחווייתיות, לצד תגבור לימודי. זה לא רק התכנים, זה החיבוק והתמיכה. התוכנית מסופסדת ויש גם מלגות. ההרשמה בעיצומה. צאו לדרך. פרטים באתר משרד החינוך.
יש בוקר.
ויש בוקר טוב עם משקאות החלב לקפה של תנובה. משקה חלב לקפה ומשקה חלב בטעם וניל. בוקר טוב, למהדרין יש תנובה. שנייה לפני פגישה, או לפני שהילדים יוצאים ללימודים. ארוחת גבינה בקטנה סוגרת לי את הפינה. ועכשיו חדש, ארוחת גבינה בקטנה עם פריחיות. למהדרין יש תנובה.
בית פרטי, בונים בפגישה אחת. חברת יוסיאן דואגת לכם לכל תהליך הבנייה תחת קורת גג אחת. מתוכנית אדריכלית ועד קבלת המפתח. חוסך לכם זמן, כאב ראש והרבה מאוד כסף. יוסיאן, יש בית לחלום שלכם. כוכבית 80-74.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? חוסנו,
ההוא שמחכה מאחוריך ברמזור, גם בחר מכבי. כבר 7 שנים ברציפות, הכי הרבה עוברים למכבי. בגלל המקצועיות, המומחיות, השירות ומעל הכל האנושיות. עדיין לא חברי מכבי?
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
דברי הצדיק מיבנאל, המוהרוש, בחנוני נא בזאת, אם לא אדאג לכל מה שיבקש, כל מי שאדפיס חלק אחד משוט אשר בנחל, יראה ניסים גלויים, ואני חזק בזה מאוד.
זכיתי לזיווג, אחרי הרבה זמן שלא זכיתי להתחתן, עשיתי אשר בנחל, ותוך זמן קצר במצאתי את הזיווג.
מחייגים עכשיו לכוכבית 5610, והופכים להיות שותפים בהדפסת הספר ובהפצתו. כוכבית 5610.
נתונים מהשנה האחרונה מצביעים, בעלי תואר אקדמי נפגעו פחות במשבר הקורונה ושמרו על יציבות כלכלית. הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו באור יהודה ובירושלים מזמינים אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד מעשיים, משפטים, חשבונאות, נדלן, פרסום ושיווק, משאבי אנוש, חינוך וחברה ועוד. זה הזמן לחשוב קדימה. כשמתכננים רחוק, מגיעים רחוק. הרישום למכינות הקדם אקדמיות בעיצומו. לפרטים חייגו 072-333-4741.
שים, שים, שימו לב! סמסונג הדרן 8 ליבות ב-990 שקלים בלבד! רגע! וגם שים שמור במתנה. כוכבית 3230.
הקיץ בפתח. כל אמא רוצה לשמח את ילדיה ולהעניק להם חופשה מושלמת. נופש חלומי, בית מלון או צימר. אך יש אמאות שמשתוקקות להעניק לילדיהן אוכל חם ומזין, אך הן נמצאות במצוקה כלכלית ואין להן את האפשרות. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית יסייע להן. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
6 יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5234.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
חזרנו עליכם, ועכשיו, על מה אנחנו מדברים, ינקה?
על מה יש לנו לדבר? תשמע, דיברנו על הקורונה, שזה אחד הדברים הכי קריטיים, אנחנו בפתחו של גל רביעי, אבל אנחנו צריכים קצת לדבר על, על הסדקים בקואליציה. רק התחילה.
רגע, בואו קודם כל נאמר בוקר טוב לחבר הכנסת דודי אמסלם. השר לשעבר אמסלם איתנו? אוקיי, עוד רגע יהיה איתנו, נראה לי שיש שם איזה... טוב, עוד רגע יהיה איתנו.
עד שהוא יהיה איתנו.
עד שהוא יהיה איתנו, נספר לכם שבני גנץ, שהיום מה הוא? שר הביטחון.
לא, בני גנץ נשאר שר הביטחון.
כן, שר הביטחון.
שהיה עם פרצוף חמוץ מאוד ביום ההשבעה בכנסת, כולם דיברו על זה, מה קרה, איך הוא לא שמח וחוגג כמו כולם, היה עם פרצוף מאוד חמוץ.
בני גנץ אומר בעצם, מה ההבדל בין הממשלה הזאת לקודמת?
אתמול, בכנס פעילים, כנס פעילים,
שלשום. אתם מנותקים גם, כך אומר בני גנץ. בואו נשמע אותו רגע, הקלטה שמביא אמיר רטינגר. כן, תשמיע לנו רגע, מכנס פעילים.
בעיקר, לא בגלל ההישג הפוליטי והשינוי שעושים במדינת ישראל, כי הוא בעיניי מאוד חשוב, הסברתי לכם אותו, אלא בעיניי יש קצת צביעות, כי אנחנו ממשלה פחות או יותר בגודל.
קצת צביעות.
כן.
אנחנו ממשלת חילופים, בדיוק בקונספט של הממשלה הקודמת, מה שהשתנה זה רק הכותרות בעיתונים.
לא, אושר לא מעניין. אתה קולט מה הוא אומר? אתה קולט מה הוא אומר?
אנחנו באותו חולט. תקשיב, תקשיב.
באותו דבר, ממשלת התקווה, השינוי...
עכשיו זה ממשלת התקווה.
וקודם זה הממשלת הממשלה.
בישיבת הממשלה, במיליאר, אמרתי, מה שהיה לפני שנה, אבל הפוך.
הבנת?
וזה מה שקיבלנו. קיבלנו את מה שהיה לפני שנה, אבל הפוך.
אין על בני גנץ.
שתי דברים. שתי דברים בעניין הזה.
עוד לא עבר חודש מאז שנכנסה הממשלה.
אבל כולם צבועים שם, תאמין לי, ממדרגה ראשונה. שתי דברים. אחד.
תוריד אותו, מספיק. הבנו את העניין.
הבנו את המסר. קודם כל, לפחות הוא אמר את האמת. חבר'ה,
זה מה שאני אומר, אני מצדיע לבני גנץ.
אבל בינינו, למה הוא אמר את האמת עכשיו?
כי גם הוא פגוע. כי גם הוא פגוע.
מה זאת אומרת? גם הוא פגוע. גם הוא לא קיבל בדיוק את מה שהוא רצה. כולם רמאים, כולם שקרנים, כולם דואגים לעצמם. אתה לא רואה את זה? אני אומר לך, אני רואה את זה אצל הפוליטיקאים פעם אחרי פעם. חוץ מאצל ביבי ואנשיו. שם הכל זה לשם שמיים, שם הכל לשם ביטחון ישראל, שם הכל עם אידיאולוגיה, שם זה אחרת.
תקשיב, אני חייב לומר לך שבני גנץ, לפחות גבר, מה שנקרא בשפת הרחוב, לבוא ולהגיד את הדברים על השולחן.
איזה גבר, מה פתאום? אני לא רואה את זה גבר, הפוך, הוא עשה את זה כי הוא רצה לדפוק אותם, לא כי הוא גבר.
מה זה לדפוק אותם?
בטח רצה לדפוק אותם, בגלל שהם עכשיו בלחץ. תקשיב, אנחנו בקואליציה של 59, לא של 61.
בוא נאמר בוקר טוב לשר לשעבר דודי אמסלם.
בוקר טוב לך איתי ויאנקל.
בוקר טוב. שמע, אני חייב להקדים, זה רדיו, זה רדיו, אתה יכול לדבר עם הידיים חופשי.
אוקיי, אחלה.
תגיד, איך אתה מתמודד? לפני הדברים הרציניים, אני חייב לדעת איך אתה באופן אישי מתמודד. נותנים, אני רואה אותך בהרבה רעיונות, תקשיב, הם לא מפסיקים לחוות בך. נותנים לך בראש, ואתה נשאר שלב ורגוע, ועונה לכל אחד כמו שצריך. איך זה עובד?
בגלל שאני יודע שמזוהר בחבורת שמאלנים שמנסה להשפיל אותי, ואנחנו לא ניתן להם להשפיל אותנו, פשוט מאוד.
אומר בני גנץ, בהקלטה ששמענו לפני רגע, הממשלה הזאת היא אותה ממשלה, ממשלת חילופים, אותו דבר, והכותרות בעיתונים רק השתנו.
רק הם השתנו.
הוא טועה, הממשלה הזאת היא הרבה יותר גרועה. הם לקחו 28 שרים, ו-54 איש, בפעם הקודמת, דרך אגב, הוא לא הרגיש בזה, הוא לקח 17 שרים על 17 איש. ולכן זאת ממשלה צפומבונית, כמו שאמרתי, חזירים, משקרים את עם ישראל, גונבי דעת, ומבזבזים כספי ציבור, עוד לא נכנסו אפילו למשרדים. כבר יש לנו היום, דרך אגב, זה 15 ח"כים חדשים. הביאו עוד איזה 30 עובדים זרים, מה שנקרא ח"כים חדשים, על מנת שהם לא יבואו לעבוד.
אבל דודי, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. אז מה שיאיר לפיד אתמול תקף אתכם על החוק הנורווגי ועל בזבוז כספי ציבור, עכשיו הוא נמצא ליד ההגה
והוא רואה שאי אפשר אחרת.
כן, אי אפשר, מה אתם רוצים?
תראה, אני רוצה לומר לך משהו. תראה את החוצפה ועזות המצח שלהם. אצלהם הרי המפלגות הם כולם דיקטטוריות, הכל אפשר. יאיר לפיד גם עלה בכנסת ודיבר על ראש הממשלה החלופי, כולם ביחד, לא רק הוא, מי הוא והורוביץ וכו' וכו'. ואמרו, אתם לא מתביישים, איך תספרו לילדים שלכם? עכשיו הוא יכול לו...
ואתם ממנים מנכ״ל למשרד שהוא כלום למעשה, שהוא חלופי.
כן, עכשיו הוא יכול להיות, הוא בחר להיות ראש ממשלה החלופי, למה? הוא רוצה לבוא לקפה שהוא יושב שם בתל אביב, שיסגרו את הקפה, יבוא עם שתי האודי למקום, יגיד לחבר'ה, ראיתם לאן התקדמנו?
ת, תגיד, תגיד.
העיקר שהעפנו את ביבי. מה זה לעניין? זה שם התקדמנו.
לא, לחבר'ה, בשכונה, חבר'ה, תראו מה קורה. אתם הלכתם ללמוד. אני הלכתי לשחק, אתם הלכתם לצבא.
הלכתם לסיירת מטכ"ל, ואני הלכתי למחנה.
תראו מה זה, איזה צחוק עשיתי מכם, אתם מבינים?
תגיד שאלה.
בואו תראו מה קורה כאן.
שאלה חשובה לכל הציבור שבעצם מאוד מוכזב מהמהלך הזה ומהגניבת קולות הזאת. תגיד, אתם אומרים כל הזמן, תשמעו, זה גם ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו אומר, חבר'ה, זה ייקח הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. אתמול בנט אומר, מינימום 4 שנים הממשלה הזאת תתפקד. אני שואל אותך שאלה אחת. הם מוכנים, הרי כולנו רואים, הם מוכנים למכור את הכל בשביל שבאמת הממשלה תישאר. תכלס, יש להם רוב.
לא רק זה, ראינו שאתמול הם יושבים,
והנה, הם מוכנים לתת לו
סגן שר בשיקום.
הם מוכנים למכור פה את חצי מדינה, אז אני שואל רק שאלה טכנית.
איך תתמודדו עם זה? למה אתם חושבים שהם יפלו במהירות?
קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שני דברים. אתמול, מה שנקרא חטיבת זוחלי הגחון, הלכה ושלחה את הזוחל הראשי והמחר מר אלקין שיציע למנסור עבאס.
זה שרוקד ממפלגה למפלגה, אתה מתכוון?
לא, כן, בדיוק, הרגדן האוטומטי, כן. שלחו אותו בעצם להציע לו סגן שר השיקום במשרד השיקום. על מדוע? על מנת שהוא בעצם יוכל להשפיע על כל מה שקורה בנגב, גם מבחינת הרס הפחונים וההשתלטות הבדואית על הנגב, שהוא לא ייתן בעצם למשטרה ולכוחות בעצם ולמינה לפעול שם. ובוודאי,
הוא נהיה בעל הבית, מה זאת אומרת?
כן, ועוד כנראה עוד כמה אדמות, עוד כמה אלפי דונמים שהוא ייתן לבדואים בנגב המערבי. אז אני רציתי להגיד למנסור עבאס, מנסור עבאס, אתה תמתין, תצחק ותמתין, אל תדאג, עוד שבוע הם הגישו לך כבר את השר עצמו, שר השיקון, אבל גם לזה...
זאת אומרת, ראש הממשלה חלופי, למה שר שיקון?
נכון, קודם כל מר מנסור עבאס, ראש הממשלה בפועל, הם עוד יעשו אותך שר הביטחון אם תרצה.
הוא גם יכול... יש לו הרבה כסף בכיס, 53 מיליארד
שקלים. 53 מיליארד שקלים על חשבון המדינה.
53 מיליארד שקלים זה תקציב הביטחון. דרך אגב, שהם התפרנסו, גם ליברמן וגם לפיד התפרנסו על זה שבעצם תקפו את העולם הישיבות, שהוא מקבל איזה 200 מיליון שקל בשנה, 200 מיליון שקל בשנה בערך התוספת, מעבר ל...
אני בכלל מציע לנציגים החרדים, לכו למנסור עבאס, תעשו איתו ברית, תיתן לכם כסף, יש לו 53 מיליארד.
בדיוק, כדי לשמור על מסורת ישראל, 200 מיליון שקל בשנה, פיצץ להם מה שנקרא את כל הורידים במוח, אבל 53 מיליון.
אבל ברחת, אבל ברשותך ברחת מהשאלה, איך תתמודדו עם זה? איך תפילו אותם? בלי בחירות, אני לא רואה אופציה.
אני אגיד לך, בוא תראה, הם כתבים בלתי נתפסים. כל אחד שם הוא ראש ממשלה בפני עצמו. נותן דוגמה, אתמול גנץ החליט, למשל שהוא רוצה להקים ועדת חקירה בנושא הצוללות, ואחרים לא רוצים, הוא אפילו לא דיבר איתם בטלפון, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
יש ראש בעצם... ממשלת האוצר, יש כל מיני ראשי ממשלה.
בדיוק, מה נראה לך סביר שיבוא אליו בנט? בנט דרך אגב, הבן אדם הכי מיותר בכל המערכת שם, בגלל שלכל אחד יש נושא. האם נראה לך סביר שליברמן ישמע, בנט יגיד לו, תיתן להם שם?
בשביל זה יש לו זמן להגיע לשדה התעופה, לעשות משם, מסיבת עיתונאים, עם מטוס מאחורה.
רגע, אבל דודי, אולי נגיד, בוא ניתן להם צ'אנס ונראה איך הם מנהלים את המדינה, בוא ניתן להם עוד איזה שבועיים.
הנה נזק, הנה קורונה, גל רביעי, איזה ניתן להם, מה אתה מדבר?
מה זאת אומרת, גם אם לא נרצה, הם כבר שם, הם מנהלים את המדינה באופן מעשי עוד מעט שבועיים. אז לכן אני אומר, בסופו של דבר מדובר באנשים שלדעתי חסרי ניסיון, אנשים ש... שנמצאים בתפיסות אידיאולוגיות ממש בקצוות, ממש בקצוות, זה פשוט לא יאומן.
עוד רגע נדבר על הקצוות, על חוק האזרחות, אבל אני חייב להשמיע לך משהו, כי הקורונה כבר כאן. מוטי, יש לנו את זה? תן לנו.
מירי רגב ולנתניהו, איך למען השם אפשרתם להכניס אוטוסטרדה של כל המוטציות בעולם לתוך מדינת ישראל? התרענו בזמן אמת, זעקנו בזמן אמת, אמרנו תשתלטו על נתב"ג, בזמן אמת, לא בדיעבד, אמרנו תשתלטו, תבדקו אנשים לפני שהם עולים למטוס, עם הנחיתה בארץ, בדובאי עשו את זה, בסיישל עשו את זה, בכל העולם עשו את זה. ומאז עוד 1,000 מתים, ואתם מעזים לעמוד פה ולהגיד, וואו, כמה הכל נפלא, בואו תלמדו מאיתנו, מה נלמד מכם?
מה יש ללמוד מנתניהו? 1,000 אנשים, הממשלה שלכם דודי אמסלם הרגה, ועכשיו...
והכנסתם את כל המוטציות.
אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי השר המקשר, וכל שבוע הייתי שומע את האבלים שלהם. לא התבייש לא בנט, ולא לפיד, ולא ליברמן. הם היו עולים כל שבוע, כל האנשים שלהם גם אחריהם, והיו מאשמים את ראש הממשלה נתניהו, שהוא הורג את הציבור. היו מונים לו, היום 400, שבוע הבא למחר מכן, 1,000 הרוגים, 1,000 מתים יש לנו באשמתך, וככה הם עשו לו שבוע בשבוע, ניסו לקלף את אורו, שבוע בשבוע באכזריות. עכשיו בא להם שבוע אחד, מר בנט דרך אגב עוד כתב את הספר, רץ, כתב את הספר איך מנצחים את הקורונה.
לא, יש, כנראה... אגב, מישהו, יש אגב מישהו שטוען שהוא כתב את זה, והוא גנב לו את זה, ולא ניכנס לזה.
מה זה חשוב, מה זה משנה?
לא ניכנס לקטנות.
אבל בנט חתום, בנט חתום, כן.
בוא נסכם דבר אחד, בנט זה לא בן אדם שהייתי קונה ממנו מכונית יד שנייה.
לא, כי ינקלה טוען שבנט אפילו לא קרא את הספר, אבל בסדר.
לכן יפה, עכשיו, לכן מה שאני אומר, הוא היה עסוק כל כך באאודי 8 ובמפתחים ולהתלהב ולספר לילדים שלו וכו', שהוא שכח לפתוח את הספר ולראות איך מטפלים בנדבג. זה איש צבוע, איש נמוך, בעצם שקרן, שיקר את הציבור, גנב את הדעת של הציבור, וכל זה כדי להיות ראש הממשלה עם 6 מנדטים. לא ילך, רבותיי, אין בהיסטוריה לדעתי של הדמוקרטיות, שבן אדם עם 6 מנדטים...
עלה פה חבר כנסת מלכיאלי משס, כינה אותו הנוכל מרעננה. אתה מסכים עם זה?
בוודאי, זה דרך אגב דבר עובדתי, זה לא שאלה אם אני מסכים או לא מסכים. אתה מסכים שהיום יום רביעי? לא, הרי הוא גם נוכל, באיזה מובן?
זה עובדות אתה אומר.
סתח את המילון,
סתח
את המילון, תראה את ההגדרה נוכל, מה כתוב שם? והוא גר ברעננה, זה שתי עובדות, מה לעשות?
אנחנו חייבים להתקדם לסיום. תמיד אבל בסוף החרדים אשמים, פתחתי הבוקר הארץ, ואני רואה קריקטורה שהחרדים הביאו גם את ההתפרצות הזאת של הקורונה בבנימינה ומודיעין.
אצלהם תמיד החרדים אשמים, אצלהם תמיד עולם התורה הוא הסחטן, ואצלהם מה שחשוב זה הכיסא והשלטון, והם מלאים שנאה. ורעל, רק שמעת את אלקין, איך הוא מדבר לראש הממשלה, בן אדם מלא ערס, כל הגוף שלו, הרי רק לפני שבועיים היית עם ראש הממשלה, הוא לקח אותך לכל מקום בעולם מפוטין, ומה לא, כן? נתן לך תמיד שתי תיקים, למה אתה באופן...
פיוט תורה ממדרגה ראשונה, מה זאת אומרת?
כן, חזיר בר, אף פעם אלקין לא יסתפק בשום תיק, תמיד שניים, למה לא יודע? למה תמיד יש לו את התאווה לכל דבר, את האימפריאליזם, את הכוחנות, דיבר אליו בערס כזה, ניסה להשקיע, פיל אותו, אתה מבין? זה כפיות הטובה של הבן אדם הזה, ועכשיו הוא מתיימר להיות מה שנקרא המוציא והמביא, יענו האיש החכם, והולך למנסור אבס, דרך אגב, שהם, אני ולי טהה, אתמול ראיתי סרטון, שהם קוראים לחיילי צהל מחבלים, חיילי צהל הם המחבלים, וכל המחבלים בכלא אלה אסירי חופש פלסטינים, והם דואגים תמיד לעשירים. עכשיו הם מדברים בשתי שפות, אני אמרתי למסור הבאס בכנסת, הוא נעם 8 דקות בערבית, לא הבנו מה הוא אמר, עד שקיבלנו תרגום שהוא אומר, אנחנו יש לנו, אנחנו נחזיר את כל האדמות למי שלקחו לו אותם, וזאת היא משימה לאומית פלסטינית.
תשמע, את המשימה הגדולה שלהם,
אתה ישן, הם יכולים לעצום עיניים, הם יודעים את האמת דרך אגב, אבל השלטון כל כך משגע אותם, השנאה
להם. זהו, תשמע, את המשימה שלהם הם הצליחו, הם רצו להוציא, להעיף את בנימין נתניהו, והם הצליחו, הרי התפרסם עכשיו שרוני אלשיך יעץ למחאת בלפור. דקה אחרי שהוא פשט מדים, אני לא יודע אם זה קרה עוד בתוך כדי שהוא במדים, אני לא נכנס, אבל ודאי, והוא גם מודה בזה שדקה אחר כך, הוא כבר יעץ להם, לקריים מיניסטר, לכל הבלפוריסטים האלה.
הוא בא עם פנים ככה, צדיקות הטלוויזיה כרגיל, דרך אגב, גם שזימנתי אותו.
בא, חשבתי, בא בחור דתי מגבעת שמואל, אתה יודע, חשבתי איך שהוא, יש לו ערכים. בסוף אני רואה שלדודי אמסלם, תשמע, אני צריך להצדיע לך. ברור עם ערכים, ברור שומר על מסורת. אתה נותן כבוד, זה ברור שאתה נותן כבוד לעם ישראל באופן כללי.
משתדלים, משתדלים. אלשך זה אחד המפכלים שעשה את הנזק הכי גדול למשטרת ישראל ולמדינת ישראל. הוא דרך אגב טען שהוא קרא כל עוד בחקירה, ומיד אחר כך, כפי שאתה אומר, נתן ייעוץ לדגלים השחורים וכו'.
איך להילחם עם המשטרה? יותר מזה, נתן להם קומבינות.
עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אני מגיש הצעה לסדר כבר שבוע הבא לגבי הסיפור של הממד החמישי. הממד החמישי לטעמי זאת היא השחיתות במשטרה הכי גבוהה שהייתה אי פעם. ואנשים לא מכירים את הפרטים, המשטרה לא יכולה לחקור את זה, ולכן בעצם עד היום הדבר לא נחקר.
נו, אבל היועץ המשפטי לא ייתן לזה חקירה, נו, בחייך, לא ייתנו לחקור את זה.
היום השלטון בידיים שלהם, זה לא יעבוד.
במרכזים, לא משנה, אחד הפיבוטים במרכזים, זה מר אלשך.
כן.
בצע כסף של 50 מיליון שקל, שניתן ללא מכרז, דרך אגב, גם גנץ מעורב שם, וגם דודו כהן, וגם בן ציסאו, דרך אגב, וגם אלשיך עצמו, אנשים גאונים בנושא מחשוב. גאונים.
טוב, הדברים ברורים. חבר הכנסת דודי אמסלם,
היה לנו לעונג.
נהננו מאוד, תודה רבה.
יום טוב.
גם לכם, יום טוב.
תודה רבה, שבת שלום. פרסומות מיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
היום יותר מתמיד, בואי להגשים את החלום שלך להסבה מקצועית לסיעוד. תרשמי עכשיו למסלול הסבת אקדמאיות לסיעוד של בית החולים לניאדו. מלגות מכובדות לעומדות בקריטריונים ואפשרויות השמה בעבודה מיד עם תום הלימודים. התקשרי עכשיו 09-860-4778 09-860-4778.
מושלם. איפה עשית?
איזה יופי.
לאור התוצאות. הסרת שיער בלייזר עושים רק בדביבול. פיקוח רפואי צמוד. סטנדרט בינלאומי. 31 שנות ניסיון וטכנולוגיה מתקדמת עושים את ההבדל. לתוצאות הכי טובות חייגו. 1-700-500-401. 1-700-500-401.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות, קופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5239.
יש לך ראש טוב? רוצה לעבוד בתעשיית ההייטק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחר להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
מבצע קיץ מיוחד בעינית, גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין, עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ, בכפוף לתקנות.
ועכשיו במחסני חשמל הורדנו מחירים על מאות מוצרים.
לשבת נופש ופיוט עם ארגון ותתפלל חנה, למלון כינר המפואר, פרשת מטות, 8 ביולי למניינם, ים, בריכה, פעילות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. רב הארגון, לפרטים 052-55-00654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה. חייגו 052-55-00654.
לכל אחד יש את החומרה שלו. ומה החומרה שלנו? אנחנו בטורנדו מחמירים באיכות ובאמינות. טורנדו מציגה סטנדרט חדש של טכנולוגיה מתקדמת, תכנון מדויק, ייצור מוקפד, בקרת איכות מחמירה ושירות מקצועי ללא דופי. אתם מוזמנים להנות מסטנדרט מזוג האוויר של טורנדו עם ביקור טכנאי תוך יום ועד 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15? זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות.
זו לא טעות.
ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
עכשיו בלוטו 27 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 54 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
בעל עסק קטן או בינוני? נפגעת ממשבר הקורונה? אל תחמיץ את זכאותך להנחה בארנונה. לפרטים, היכנס לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, או חייג כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
אפשר לחסוך בקיץ. לבגדי קיץ קצרים, נפח קטן יותר. כדאי להפעיל את מכונת הכביסה רק כשהיא מלאה. מחכים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
חופשת הקיץ בפתח. הרבה ילדים חולמים על חוויות כמו ים, בריכה, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים לישון סוויים. הם חולמים שהקיץ הזה כבר לא התמודדו מול הרעב. מכניסים ילדים רעבים לבתי התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. ומגשימים עוד חלום של ילד רעב. חייגו ואמצו. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
ועכשיו, במחסני חשמל, הורדנו מחירים על מאות מוצרים.
היי, מה זה? פירון באמצע השנה?
כן, מדפיסים מחדש את ספר הזוהר הקדוש עם פירוש מתוק מדבש במהדורה מיוחדת לזיכוי הרבים. זו ההזדמנות שלכם לרכוש דף אישי בזוהר הקדוש. מקובלי ישיבת מתוק מדבש יתאימו לכם דף המסוגל בדיוק לסיפור החיים שלכם ולמשאלה שלכם. דף בזוהר הקדוש. הקשר האמיתי והאישי שלכם עם רשב"י בכל זמן ובכל מקום. חייגו עכשיו 03-309-6600 03-309-6600.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
אתה לא רוצה לסיים עם דודי אמסלם, אז בסוף לא נשאר לנו זמן לנושא הבא.
אתה רואה מה זה?
טוב, אז בשעה הבאה נדבר על מה? על איראן? שאיזה רחפן מסתורי הגיע וזרק שם...
שגם משהו מעניין, שהמיקום והמקום הזה, האתר הזה, היה ברשימת היעדים שישראל הגישה לטראמפ כיעדים לתקיפה באיראן. זאת אומרת שפה היה לה כוונת, השאלה רק ידו של מי במעל.
לא קשור אלינו, אני מניח. אולי כן. אבל תקיפה מסתורית, אנשים לא יודעים מה קורה. וגם חוק האזרחות, שככל הנראה יעלה בשבוע הבא להצבעה בכנסת, ויהיה מאוד מעניין לראות איזה תפקידים עוד יציעו לרע.
מעניין יותר מה המחיר שאנחנו נשלם, שעם ישראל ישלם, בשביל שמנסור אבס וחבריו יסכימו להצביע בעד. אתה מבין? כשאלה כמה המחיר יהיה.
לא יודע, דודי אמסלם אמר למנסור אבס תמתין, תקבל ראש הממשלה חליפי.
לא, דודי אמסלם, אתה מתכוון אלקין.
לא, אלקין מציע שר. כן, אלקין מציע שר, ודודי אמסלם מציע את זה.
ויש סיכוי.
כן, יש סיכוי. טוב, בוא נודה למוטי קופר, הטכנאי שלנו, יצחק קזיקוביץ' שעורך את התוכנית, ולאסתי פלד מנהל דסק האקטואליה, ואנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, ינקלה. תגיד המאזינים, תודה רבה.
אנחנו מחכים לכם, מה זה תודה רבה?
יאללה, תהיו איתנו בשעה הבאה.
בסוף נגיד תודה.